הלילה ליל זין באב, לפי ההלכה יש, מהלילה יש דינים, מנהגים לפחות, שיותר חמורים מבחינת האבל, כי נכנסו להיכל, נכנסו להיכל, לבית המקדש, ומבחינת האסונות שקרו, כתוב בנביא, וכתוב בחז"ל, במדרשים, שהיו דברים נוראים נוראים, ממש מחריד. וקינות גם כן אנחנו אומרים הרבה על האסונות שקרו אז. אבל זה היה בשנת ג' אלפים שלט, לפני 2436 שנה. אחר כך, יומיים אחר כך, בתשעה באב לעת ערב, נשרף בית המקדש. והלך, היה הולך ונשרף כל יום עשירי. קבעו לנו צום, קבעו לנו אבל, כפי שכתוב בהלכה, כל דיני אבל, היום למדנו את זה, הערב, למדנו. שכל דיני אבל של שבעת ימי אבלות נוהגים בתשעה באב, חוץ מכל הצום והצער, אבל גדול. אבל מצד שני, קשה מאוד להתאבל על מה שקרה לפני כ-2500 שנה. נכון שקוראים את הסיפורים עצמם, זה מרגש, אותו רגע שקוראים את זה במדרש, או בנביא, אבל בכל זאת, כל כך הרבה שנים שחלפו, זה לא קשה מאוד להתעורר על כל פנים באמת לחטוף איזה מה שקוראים ריגוש לרגע, זה לא, זה עדיין לא משפיע על האדם. והרמב"ם כותב במשנה ברורה, מעתיק את לשונו בסימן הראשון של הלכות תשעה באב, ששם מדובר על כל הצומות בעצם. אני לא הדקתי לי פה את כל הלשון, אבל בסך הכל הוא כותב שם בסוף, זה לא הרמב״ם עצמו, הוא כותב שם שמי שצם, הרמב״ם אומר שכל המטרה של הצום זה שהאדם יתעורר ולא ישן פשוט. הרמב״ם מופיע אצלו כמה פעמים העניין הזה שבני אדם ישנים. תקיעת שופר כולם יודעים, זה מעורר מן השינה. אבל גם כשאדם פוגש מזוזה בדלת, אומר הרמב״ם, שצריכים להתעורר ולזכור את הקדוש ברוך הוא. בצום הוא אומר, עיקרו של הצום, תקנו לנו הנביאים לצום, עיקרו של הצום זה להתעורר, פשוט להתעורר ולחשוב. וכמובן, אדם שחושב בסופו של דבר מגיע למחשבות נכונות, כשהוא חושב על עצמו הוא חוזר בתשובה, כשהוא חושב על כל עם ישראל, זה מעורר אצלו עוד כל מיני דברים. כותב המשנה ברורה שם, שמי שצם ולא מתעורר, ממשיך לישון, נאמר, תפס התפל והניח העיקר. זה ביטוי חריף מאוד. תפס התפל, הצום, הוא צם, אבל זה לא העיקר. בצד שני הוא שם כותב, ודאי מיד הוא חושב שמה מישהו יוכל להקל בצום בגלל זה. כלומר, אם העיקר זה המחשבה והתשובה וקשה לי לצום, נתפוס את העיקר ונעזוב את התפל. לכן הוא כותב, ואף על פי כן אין לפתור את זה בתשובה. למה? כי זו מצוות עשה בדברי נביאים. ציבו עלינו לצום. זה מה שהוא כותב שם. אבל אחרי הכל, אפילו הצום עצמו, יושב לעצמו לומר בעקבות הרמב״ם שם, שזה תפל ביחס לעיקר. אבל בחומר כל המנהגים, שהם לא הלכה שתקנו חכמים, חילת בשר, שתיית יין, בשבוע שחל בו, אין לנו השנה, שבוע שחל בו, אבל בראש חודש, כל המנהגים, ודאי שזה לא העיקר, לא שצריכים לזלזל בזה, ודאי שבדרך כלל זו מחשבה שיכולה לגרום לאדם לזלזל בדברים, כי רחמנא לי בבית, זה נכון, שאם אדם מקיים מעשים בלי שום מחשבה, אז המעשה אחרי הכל זה חיצוני. מאידך, אם אדם יעשה את כל הדברים הכי נפלאים עם הכוונות ועם הכל, אבל אם משהו לא בסדר, אז הוא לא קיים את הדין, לא קיים את המצווה. למשל, אני אקח את רוב, אם יש שם פגם שפוסל אותו, יכוון את כל הכוונות שבעולם, אבל הוא לא קיים את המצווה. לעומת זאת, אם הוא יקיים את המצווה ולא יחשוב כלום, הוא כן קיים את המצווה. כי אנחנו בעולם המעשה, ודאי שהמעשה מבחינה טכנית נקרא לזה, זה העיקר. אבל מבחינת האמת, רחמנא ליבא בעי. אדם שהוא רק חי עם מעשים בלי לב, חסר לו הרבה הרבה הרבה. נכון. אבל השאלה היא, איך מגיעים להרגשה לגבי דברים שהיו לפני 2500 שנה? לגבי האסונות שקרו אז, שגם זה צריך לעורר אותנו, עובדה שאנחנו, גם שהנביאים כותבים לנו בחז"ל, ודאי, אבל גם שריפת בית המקדש, אנחנו לא יודעים בכלל מה הפסדנו, וגם אם אנחנו כן נדע מה הפסדנו, מה היה אז, אבל זה כל כך הרבה שנים, זו השאלה בעצם. ימים אחרים, למשל פסח, חווים מחדש את יציאת מצרים, יודעים מה זה, מתן תורה, גם ימים נוראים, אבל תשעה באב זה משהו כך, איך מתחברים לדבר הזה? כתוב בחז"ל שבזמן שבנו את בית שני, אז קנים בכו, כנראה בחנוכת הבית או משהו כזה, הם בכו, והצעירים שמחו שמחה גדולה. למה? כי הזקנים, הם ראו את הבית הראשון. הם ראו את הבית הראשון ואמרו, איפה בואי מה שיש לנו עכשיו. הם ראו את מה שאין. עדיין שצריכים לסמוך גם ממה שיש, אבל הם ראו איפה. קודש הקודשים הוא... מסתר מה, היה שם משהו. קודש הקודשים הוא ריק מבחינת העיניים שלנו. אין שם ארון, אין שם קרובים, אין שם לוחות, אין שם צנצנת המן. אין שם מתי אהרון, מה עוד היה? ספר התורה שמשה רבינו כתב בכבודו ובעצמו. הכל ריק, הכל חסר. אז ודאי שזה עורר אצלם בכי גדול. בנו מקדש, אבל מה זה ביחס למה שהיה? הצעירים שלא ראו את מה שהיה אז, שמחו, בטח, ודאי שיש לשמוח. אם כן, מה אנחנו נגיד שהם היו קצת אחרי, ובכל זאת הם לא הרגישו את מה שחסר. ודאי שאצלנו זה רחוק, רחוק. אני זוכר בשכונת שערי חסד, היום לא יודעים אפילו מה זה כמעט. הייתה שכונה מיוחדת שגרו שם. שלמזל מנור בחיה, אבל אני מדבר על התקופה שהוא יחסית הוא היה צעיר. אני התפללתי עם הזקנים, ממש עם זקנים. לא יודע למה אהבתי את זה גם. יש שם תפילת ותיקים, הוא לא היה בעלה מעניין הזה, אבל חותנו היה אחד מהחשובים שם, למרות שהיה בעל הבית, זאת אומרת, הוא לא היה אחד, ויוצא מן הכלל, ועוד הרבה אנשים, מה נזכיר את האנשים, אבל בתשעה באב, בחו ובחו ובחו ובחו. ממש אי אפשר לתאר את זה, זה מדבק, כשאנשים בוכים זה מדבק, גם אם אתה לא יודע למה, במציאות ככה זה, גם יש בגמרא סיפור, ששמע שבוכים איזה בית וגם הוא בכה, זה מדבק כזה בכי שזה משהו, אי אפשר להבין את זה. הזקנים, אני לא שאלתי אף אחד למה הוא בוכה, אבל הם בכו, הם בכו עד כדי כך שהיו רגילים לזרוק פעם, איך זה נקרא? סטרובלים, משהו כזה, היו זורקים. למה? כי ראו שהוא כבר ככה כמעט מתעלף, אז הם זורקים לו אחד ככה, אז הוא מסתכל, אז הוא מתעורר קצת. ככה זה היה. הילדים כמובן ניצלו את זה לזרוק אחד על השני. אבל
בסך הכל... גם הזקנים בנתיבות היו בוכים.
מה?
גם הזקנים בנתיבות היו בוכים.
כן, זה נכון, בטח. זה אנשים מסוג אחר בכלל. היו בוכים. שלום זלמן נוירבך, לפחות בהתחלה, אני לא יודע בשנים המאוחרות יותר, אבל בהתחלה, אחרי כיבוש הכותל, אחרי מלחמת ששת הימים, שכבשו את הכותל, והייתה זו התרגשות כל כך גדולה, כשהיו נוהגים, לא כמו היום, לא עד כדי כך, אבל היו רוקדים בכותל, כמובן, והוא לא היה מרוצה מן הדבר הזה. הוא לא אמר שלא יעשו את זה, אבל הוא לא היה מרוצה. הוא אמר, מה רוקדים פה? במקום המקדש, נכון, נשאר לנו כותל מערבי, שנדע שהשכינה היא עדיין קיימת שם, אבל מה יש למכור? שם כל הערבים שואלים הולכים שם, מה יש לנו למכור? כך הוא היה אומר, לא היה מרוצה מן ההנהגה הזאת. אני פגשתי לפני תקופה, לא כל כך, סיפרתי אותו אולי, קודם כל הציבור פה, אבל סיפרתי, עליתי פעם מן הכותל לנתיב אריה, עליתי פעם מן הכותל לנתיב אריה, ובא לקראתי מישהו שמגיע לכותל, בחור, שלא הכרתי, בחור, הוא נראה לי חוץ מכ אמריקאי, עם חליפה, עם מגבעת, נראה לי בחור ישיבה, הוא שואל אותי, ידע עברית, הוא שאל אותי, מה הולך פה? מה יש פה? לא הבנתי מה הוא רוצה בהתחלה, ממש לא הבנתי, מה יש פה? מה, הוא לא יודע שיש פה כותל? הוא בא לכותל. אחר כך הבנתי, קצת דיברנו, הבנתי. הוא לא הסביר לי, אבל אני הבנתי מה הרקע. הוא בא, הוא פעם ראשונה בא לשם, הוא בא מחוץ לארץ, והסבירו לו מה זה הכותל, מה זה הר הבית, מה היה שם הזה, וזה מישהו מעלה שהיה מלא, ואמרו לו, אל תלך ביום חול, ביום חול מי שבא לשם חייב לקרוא התחייה. זה כמו מתו מוטל לפניו, מה אתה תלך לרבי, לכותל? אז הוא חיכה בדחילוך עם משה, עברו כמה ימים, והוא בא בליל שבת, בא לשם, אז כמו שאדם נגיד נכנס רחמנא ליצלן לבית האבל, שנאמר נפטר שם ילד, בן, לא יותר קשה מאשר אבלות רגילה, אבל בשבת לא מתאבלים, אבל אם הוא ייכנס ויראה שרוקדים שם, הוא יחשוב שלא נורמלי. זה מה שהיה, אני הבנתי מהדברים, ככה הוא הסביר לי כלום, אבל למה רוקדים? אבל למה רוקדים? הוא לא הבין מה נתפס. אני הסברתי לו כמובן שרוקדים לחלק הטוב, שפעם הכותל היה בידי ערבים, והיום זה בידינו ושמחים. זה טוב בשביל להסביר למישהו, אבל האמת היא שאם היו רוקדים על החלק הזה ועל החלק השני היו מצטערים, זה היה בסדר גמור. אבל למרות שזלמן אמר שגם זה לא צריך, בסדר. אבל האמת היא שלא מרגישים בכלל, לא מרגישים. על כל פנים המון העם או הצעירים בכלל שוכחים שיש פה הר הבית למעלה ושיש שם ערבים, בפרט עכשיו מי שגר ברוב, יש פה הרבה שגרים ברוב. עכשיו נגמר כבר החג שלהם, אבל ימי הרמדאן רחמנא ליצלן, אני פעם אחת ראיתי את זה, פעם אחת. לפני שנים אני לא יכול לשכוח. הייתי בגלל של משפט הכותל, הייתי פתאום ככה משתחווים כל כך הרבה. אנשים, איזה חילול השם, המקום הכי קדוש שלנו. מהקדש לאברהם אבינו, וכל המקדש וכל הזה, למה הערבים מספר כזה ענק, לא יודע כמה יש שם, מאות אלפים בסך הכל בימים האלה. סתם, במשך הימים, סתם ענק. אבל לא מרגישים את זה, לא מרגישים. מרגישים שהערבים שולטים או לא שולטים. גם זה נכון, זה גרוע מאוד. אבל את העומק של הדברים שמרגישים, במקום הקדוש שלנו, מה הפשט בזה? מה הפשט בזה? אבל כפי שאמרנו, לכאורה זה דברים שהיו פעם, נכון? גם זה היה פעם, היה מקדש שם פעם. אז גם זה, מה יש לנו לבכות כל כך? מה יש לנו, איך נרגיש, נאמר? אמרו לנו שצריכים לבכות, ואמרו לנו שזה יום של בכי ומסבט וככה, אבל איך מרגישים את זה? התשובה היא שבעצם כשבורחים על בית מקדש או כשמתאבלים על בית מקדש, זה לא על בית המקדש נשרף, לא על הבית המפואר והיפה וכל התיאור שיש לנו כמה שהוא היה נפלא ורואים בתורה אפילו עצמה, לא על המקדש, על המשכן, כל פרט הכי קטן, כמה צריך להיות יפה וכמה זהב היה שם בפרט בבית המקדש של שלמה, אחר כך בית המקדש הראשון, כמה, איזה יופי. לא על זה בוכים, לא על זה בוכים, נכון, בית יפה, אבל לא זה הסיבה. העובדה שכשכתוב, חז"ל אומרים לנו שכולם יודעים את זה, לא נאריך למה שכתוב שם בחז"ל, אבל כולם יודעים שכביכול הקדוש ברוך הוא אמר לשורפי בית המקדש, אמר, שרפת את בית המקדש, בית שרוף שרפת. מה, לא שרפת בכלל בית המקדש, הוא כבר היה שרוף קודם. מה הפירוש שהיה שרוף כבר קודם? הוא לא היה שרוף. התשובה היא שכבית המקדש זה לא הבניין. בית המקדש הפירוש הוא כפי שנראה בחז"ל, יש כל כך הרבה חז"לים, אבל מה שבא לי, מה שנפתח קודם, אני ציינתי לי, אבל מה ש... כל כך הרבה חז"לים, אם קוראים את זה, יש סוג אחר, אני לא יודע מי נמצא פה. בפסוק, אלה הזכרה בהשפחה עליי נפשי. אלה הזכרה, אני זוכרת את מה ש... אני זוכר את מה שהיה. נפשי נשפחת. מה כתוב פה? בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש...
הרב איפה המדרש?
מה? בפתיחה לאיפה, בקבדלית. הפתיחתה. שעה שביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש, אמר, כל זמן שאני בתוכו, אין אומות העולם נוגעים בו. לא שייך בכלל. מה שייך? שייך לסרוב את מה? את השכינה? השכינה נמצאת פה, שייך לסוף את הבניין. לא שייך. אני פה לא שייך שיגעו בו. אלא אכבש את, עיניי ממנו, אני אסתיר את העיניים, בשם כיבוש, כן? אני אסתיר את העיניים, ואשבע שלא יזקק לו עד עת קץ. כנראה לסגור את העיניים זה לא מספיק. הוא לא יבוא לשרות בתוכו עד עת קץ, ואז יבואו האויבים ויחריבו אותו. יד נשבע הקדוש ברוך הוא בימינו, אבל הוא החליט שזה צריך, להיות, זה המציאות. ואז נשבע בימינו והחזירה לאחוריו. הדה הוא דכתיב והשיב אחור ימינו מפני אויב. באותה שעה נכנסו אויבים להיכל ושרפו. וכיוון שנשרף, אמר הקדוש ברוך הוא, שוב אין לי מושב בארץ, אסלק שכינתי ממנה ואלה למכוני הראשון. הדה הוא דכתיב, אלך ואשובה אל מקומי. מה זאת אומרת? זה, אנחנו צריכים להבין, כמובן כל אחד מבין את זה, אבל בכל זאת להסביר את זה. השכינה זה לא משהו, איזה בן אדם שהולך ומחליט לנסוע, מחליט לחזור. מה פה? השכינה היא בכל מקום שהוא, השכינה איננה. בכל מקום השכינה נמצאת. לא, לתתר פנוי מיני, אבל גם בלי זה לא שייך, הרי כל תנועה וכל... לא שייך בכלל, חוץ מהקדוש ברוך הוא. אלא הפשט הוא, כשהשכינה מסלקת, זאת אומרת בעצם שעם ישראל, לא נגיד, סילק את השכינה, אבל הוא לא הרגיש את השכינה. הוא הולך בדרך כזאת שהשכינה היא מתרחקת, ממילא היא מתרחקת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כל כך. אנחנו למדנו זה כל כך הרבה בתקופות האחרונות בדרך השם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, את אותם הדברים שזה חוזר על עצמו. הקדוש ברוך הוא עושה הטוב, הוא רוצה רק שיהיה לנו טוב. הוא לא שייך אצלו בכלל לעשות לא טוב. לא שייך בכלל. אלא לא שייך, כי מי שטוב זה רק טוב וטוב וטוב. אז המושג הזה שיש רע בעולם זה רק מסתיר את פניו. מסתיר את פניו, ואז מילא הוא מתאר שם איך בכל זאת דרך כל המשתלשלויות יוצא ככה שיש זה. הקדוש ברוך הוא אומר לך בשואל מקומי הראשון, זאת אומרת השכינה לא נמצאת פה, היא הסתלקה. באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי, מה עשיתי? מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בוכה כביכול? זאת אומרת, גם זה למדנו, כל אחד, בכל ספר שלומדים זה ישנו, ההדגשה הזאת. הקדוש ברוך הוא כביכול מנהיג את העולם, הוא כפף את עצמו, יצר איזה מין חוק שהוא כפוף לחוק הזה. הוא רוצה, הוא לא כפוף לזה, נכון? הוא כל יכול, ואז יכול להיות גילוי, גילוי הייחוד והכל והכל. אבל באופן כללי, הוא כאילו כופף את עצמו להנהגה, להנהגה הרוחנית גם כן. ואם אנשים חוטאים, ואם אנשים יורדים, הממילא הם מנותקים. מנותקים ממנו, כי יש בחירה בעולם הזה. אז הוא מצטער, הוא בוכה, הדגשה של בוכה, הכוונה היא, הוא כל כך טוב, וכביכול לא נותנים לו להיטיב, כי זאת ההנהגה שלו, מה פרוש לא נותנים לו, כי הוא מנהיג את העולם בצורה כזאת, שאם אנשים יתרחקו, לא יזכו לטוב. והטוב זה השכינה עצמה. מה עשיתי? שראיתי שכינתי למטה בשביל ישראל, ועכשיו שחטאו, חזרתי למקומי הראשון, חס ושלום. וחוץ מזה יש פה חילול השם נורא והיום. חס ושלום שהייתי שחוק לגויים ולאק לבויות. אבל כבר נשבע, וזה לא שייך בכלל. ואז הוא בוכה, ואז כתוב פה שבא המלאך, השר הגדול, שכתוב שמו, יש אומרים שלא לקרוא את השם הזה, שגם זה אסור להזכיר, ונפל על פניו, ואמר, ריבונו של עולם, אני אבכה, אתה לא תבכה. ואז הוא אומר לו, לא שייך, אני בוכה, אני בוכה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, מלאכי אשר את בואו ונלך, אני ואתם. בואו נראה מה קורה שם, מה עשו האויבים. מיד הלך הקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת וירמיהו לפניו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא את בית המקדש, אמר, ודאי זהו ביתי, זהו מנוחתי. ואז הוא, באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי על ביתי, בניי היכן אתם? כהנה היכן אתם? אורפה היכן אתם? זאת אומרת, לא היכן אתם, איפה אתם עכשיו נמצאים? לא זה הנקודה, אם הם הרוגים או לא הרוגים, או הם בגלות או לא בגלות. מבחינה זו זה כבר היה מזמן מזמן. אבל הוא אומר, לאן הגעתם? לאן הגעתם? סילקתם אותי. מה פה שלחתי? לפי ההנהגה שאני קבעתי בעולם שצריך להיות, גירשתם אותי. לקחתם את הבית שלי ושרפתם אותו. מה אעשה לכם? התראיתי בכם, לא חזרתם בתשובה. ואז יש עוד המשך, לא נקרא את הכל. רק את ההתחלה, אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי, ועשה לו חופה, הוא מת בתוך חופתו. תוך כדי החופה נפטר הבן היחיד שלו. והוא שואל הקדוש ברוך הוא לירמיהו, ואין לך כאב לא עליי ולא על בניי? אני לא מבין אותך. אתה לא כואב לך? אבל לא על בני, סליחה. לא, אז בן יחיד היה לו. ואין לך כאב לא עליי ולא על בני? מה הפירוש? אלא מה? לך הוא קרא לאברהם, ליצחק, ליעקב, למשה, לקבריהם, הם יודעים לבכות. ואז הוא הולך ואומר, בן אמרם, בן אמרם, עמוד, עמוד, כך וכך. הוא אומר, מה קרה? קוראים לך. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מבקש אותך. הוא לא רצה לספר. אמר לו, מה יום יומיים שאני מבוקש? אמר לו, אני יודע. ירמיהו פחד להגיד. למה? כי יבוא אליו בטענות, כאילו. אבל מה הפשט לדבר הזה? שירמיהו לא בוכה. ירמיהו לא בוכה, מה הפשט הזה? התשובה היא, אני חושב, רואים את זה גם במדרש אחר, שכתוב אחר כך גם כן, ירמיהו לא בוכה, כי הוא מרגיש, מצד אחד זה דבר נורא והיום, שריפת בית המקדש, אין זה חילול השם, כי הקדוש ברוך הוא אומר, הזחוק לגויים, לב לבריות, מה יגידו? הקדוש ברוך הוא כביכול אין לו כוח שלא יקרה דבר כזה. זה צד אחד. אבל מצד שני, ירמיהו רואה בזה גם קידוש השם עצום. למה קידוש השם? הרי אם היינו מתחילים לקרוא בפסוקים, רק בפסוקים בירמיהו, נורא והיום ממש, שדנו שם, באיזה פרק זה? אולי נראה כמה פסוקים שם. זה בירמיהו... רק לראות איזה מצב שהיה שם. זה בירמיהו כפב כתוב שם, בירמיהו כפב כתוב שם, כה אמר השם, עמוד בחצר בית השם, לך לבית המקדש, תעמוד בחצר בית השם, זה עזרה, לא, או הרבי. כל פעמים שם תעמוד בחצר בית השם, ודיברת על כל הרי יהודה, באים להשתחוות בית השם, את כל הדברים האלה. באים שם המון אנשים להשתחוות לשם, תאמר את הדברים האלו, אל תיגע דבר. אני מזהיר אותך, זה פחד, זה פיקוח נפש עצוב, ירבו אותו. באים אנשים לבית המקדש והוא מדבר. למה? אולי ישמעו וישבו איש מדרכו הרע, ונלחמתי אל הרע אשר אני חושב לעשות להם יתנו הרע מעל עליהם. אולי בכל זאת יחול איזה שינוי וזה לא יקרה, מה שכבר נביאים צועקים כבר מקודם, שנים, ישעיהו, שנים, אבל הוא אומר לו עכשיו אתה תלך תגיד את זה שם. ואמרת עליהם, כה אמר השם, אם לא תשמעו אליי ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, ושמעו על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח עליכם, והשכם משלוח ולא שמעתם. הם גם כן שומרי מצוות, הם באו להשתחוות לבית השם. אז מה יקרה? העיר הזאת תלך לאיבוד. ואז מה קורה? שם, וישמעו הכהנים והנביאים בכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלו בבית השם. הכהנים פה הכוונה כהנים שהם לא כהנים, כהנים רשעים בטח, כהני הבעל נקרא להם, נביאים גם כן נביאים, נביאי שקר, שומעים. הוא דיבר, ויהי כחלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה השם לדבר על כל העם, והתפסו אותו הכהנים והנביאים בכל העם לאמור מות תמות, לא פחות ולא יותר, תפסים את הנביא, הרגו אותו. הם יפתרו את הבעיה. לא דיברנו כמה מקרה אחר, אבל גם כן יפתרו את הבעיה. הקדוש ברוך הוא שולח, אולי תחזור בתשובה, תפסו את הנביא ויהרגו אותו וזהו. אולי כי הם לא מרוצים, מדוע אני ביתה בשם השם לאמור כך וכך שהעיר הזאת תחרה מעין יושב. ואז יתאספו מסביב ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית השם. התחיל שם ויכוח בין הציבור, היו שם כמה המוני אנשים, לא כתוב כמה. ואז אמרו הכהנים והלווים אל השרים אל קולם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם אוזניכם. אחרים אמרו, הוא אומר להם, תדעו לכם השם שלח אותי, זו נבואה, תתיבו דרככם, אם אתם ואתה היטיבו דרככם ומעל עליכם ושימו בכל השם אלוקיכם, ינחם השם אל הרעה אשר דיבר עליכם, ואני נני בידכם, עשו לי כתוב לך ישר ביניכם. מה אני יכול לעשות? הרגו אותי. אבל תפסידו. אך ידוע, תדעו כי אם אמיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם ואל העיר הזאת. ואני שואל, כי באמת שלחני השם עליכם. ואז מתחיל ויכוח. חלק אומרים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם השם דיבר. באים הזקנים ואומרים לקהל, יש לנו הוכחה. היה עוד נביא לפני שנים, מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, והוא אומר את כל עם השם לאמור, כה אמר השם ציון, כה אמר השם צעקות ציון, שדה תחרש וירושלים אם תהיה והר הבית לבמות יער. זה עדיין עוד לא קרה, זה הייתה נבואה כבר שנה, אבל מיכה כבר אמר, הוא אמר את זה שהר הבית ציון שדה תחרש, הר הבית יהיה לבמות יער, זאת אומרת יהיה שם חורבן. הימת הם איתו, הרגו אותו, לא הרגו אותו, להפך, חזקיהו החליט שהם מתחרטים על הרעה והשם עזר להם. כך אומרים הזקנים. באים חבר'ה אחרים, כנראה יותר צעירים, והם אומרים, וגם היה איש מתנבא בשם השם אוריהו בן שמעיהו, היה נביא אחר גם כן, וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת כוחות ירמיהו. והמלך שמע והחליט להמית אותו, וישמע אוריהו וירא ויברח ויבוא מצרים, שלחו וכן הרגו אותו. יוציאו את אוריהו ממצרים והביאו אל המלך יויקים ויקהו בחרב והשלך את נבלתו את קברי העם. חיל ויכוח, הוכחה שפעם לא אמרו, הוכחה שכן אמרו. בסוף הוא ניצל, כי השם אמר שלא יקרה לו כלום. כבר אמר לו, קראנו את זה בראשונה של הקורנות, יד החיקם בן שפיים הייתה את ירמיהו בלתי תתובה. הדבר הזה, זה מה שבסוף מסכת מקודש על קטע במראה, קשה, קשה, קשה. ממש, בסיומים קוראים את זה ונהנים, עקיבא נחמתנו, נחמתנו. אבל פה זה, פה עם העסק הזה, קשה מאוד להבין איך זה מסתדר שם. אוריהו בן שמעיהו, שניבא בשם השם. טוב, כל פנים, ירמיהו היה במצב כל כך קשה, וזה מקרה אחד, הכניסו אותו לבור, ומה לא? מי שלומד את התנ"ך, מה ראית את הקטע הזה, את ההתחלה, אבל כל חייו, כל חייו, הוא נולד בתשעה באב, לכן הוא אמר, ארור היום, כילל את היום הזה, כאילו, נולד בתשעה באב, וכניסו הרדיפות, הרדיפות. עכשיו סוף סוף נשרה בית המקדש, זה לא קידוש השם עצום? מצד אחד זה נורא ביום, אבל איזה קידוש השם, כל השויטים האלה וכל הנביאים למיניהם, כל הכהנים למיניהם, הנביאים לא אמיתיים, ראו עכשיו, תראו את יד השם, זה לא קידוש השם? אני חושב שזה הפשט פה, אחרת אי אפשר להבין מה זה. הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, אני דומה לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת, אין לך כאב לא עליי ולא על בני, אז איך תקרא לאבות אם יודעים לבכות? מה הפירוש? הם רואים את הצד השני, הם רואים את ה... גם את חילול השם שומר הקדוש ברוך הוא. על אותו מקרה הייתי שחוק לגויים ולעג לבריות, וירמיהו מצד שני רואה גם את החלק הזה של קידוש השם. ובהרבה דברים זה ככה בחיים, לא רוצה לתת פרטים, אבל בהרבה דברים זה אפשר לראות את הדבר בחילול השם נורא, ואפשר לראות את זה בקידוש השם. רואים פה את משפט השם, זה קידוש השם עצום. כתוב ככה ש... שהקדוש ברוך הוא עושה דין, אז בקרוב יקדש ועל פני כל העם מקבל. אם יקרה משהו נדע ואביוני שרפו, זה הקידוש השם עצום. איזה קידוש השם? גם כן שם אפשר לשאול את זה. יום חנוכת המשכן, לא היה יום לישראל יותר גדול מזה, כך כתוב. ראש חודש ניסן, 10 עטרות נתן. אהרון הכהן, שהוא הכהן הגדול בכבודו ובעצמו, נשרפו לו 2 בנים באותו יום שהם היו גדולים גדולים גדולים, נדב ואביהו. עד כדי כך שמשה ואהרון דיברו, חשבנו שהם הם יהיו המנהיגים. אז קידוש השם או חילול השם? בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר זה קידוש השם. צד אחד זה קידוש השם עצום, מי שיש לו עיניים שהוא רואה באמת, הוא רואה איזה קידוש השם, את משפט השם. מצד שני זה חילול השם, אנשים פשוטים רואים את זה בצורה הפוכה. אז פה זה כתוב. אבל כל פנים, מה שאנחנו דיברנו זה שרואים פה שהקדוש ברוך הוא אומר הבעיה היא השכינה, לא הבעיה היא הבית. וגם יש עוד קטע, בפתיחה בקפה גם כן יש שם. עשר מסעות נשא השכינה, זה גם גמרא, פה זה כתוב גם במדרש. לא נקרא את כל הדבר, כל הקטע, אחר כך כתוב ככה. אמר רבך למלך שהיה יוצא מפלטים שלו בכעס, משל למלך שהוא כעס, יצא מן הארמון בכעס, מי שהיה יוצא היה חוזר ומגפף ומגפף ומנשק בכותלי פלטין ובעמודי פלטין, נשק את הקירות, נשק את העמודים, ובוכה ואומר הווה שלום בית פלטין שלי, הווה שלום בית מלכותי, הווה שלום בית יקרי, הווה שלום וכו'. כך זה המשל, כך מי שהייתה שכינה יוצאת מבית המקדש, שהייתה חוזרת ומגפפת ומנשקת בכותלי בית המדרש ובעמודי, מנשקת בכותלי בית המקדש ובעמודי בית המקדש, ובוכה ואומרת הביא שלום בית מקדשי, הביא שלום בית מלכותי, הביא שלום בית יקרי, הביא שלום מן הקרובים וכו', הביא שלום. ואז הוא ממשיך הלאה, הוא הולך מן הקרובים לשאר הקדמוניים וכך וכך, עוד ועוד ועוד. אחר כך הגיע להר הזיתים כבר, זה 10 מסעות. אמר רבי יונתן, 3 שנים ומחצה עשתה השכינה יושבת על הר הזיתים, סבורה שמא ישראל יעשו תשובה, ולא עשו. והייתה בת כל מחרשת, זאת אומרת, שובו בנים שובבים, שובו אליי ואשובה לכם. כיוון שלא שבו, אמרה אלך ואשובה מקומי הראשון. ועל זה נאמר בירמיהו, תנו לשם אלוקיכם כבוד בטרם יחשיך, לפני שיהיה חושך. הרי ידוע מה שחזל אומרים, תקתי גם את החזל הזה, אני חושב שחזל אומרים שירמיהו עזב אותם, כשירמיהו עזב אותם וחזן, הוא זרדן, כל הסיפור שיש שם, אז הם אמרו לו, איך אתה עוזב אותנו, רבינו ירמיהו, איך אתה הולך? אז הוא אומר להם, לא את הלשון,
יהודו בחיתם.
כן, יהודו בחיתם, היה כזו, קודם לא היה קורה שום דבר, חיכיתם עד שהיה חושך. זה מה שהוא אומר פה, הנביא צועק להם וצועק להם, הוא לא הנביא היחידי, זה כבר שנים, אבל חושבים, לא קרה שום דבר, גם לא יקרה שום דבר. זהו. הוא צועק להם את זה ואומר להם, על אותה שעה נאמר, תנו לשם אלוקיכם כבוד בטרם יחשיך. ממה הוא יחשיך? בטרם יחשיך לכם מדברי תורה, בטרם יחשיך לכם מדברי נבואה. נכון, יהיה חורבן, אבל לא זו הנקודה. החושך, מה זאת אומרת? מה רואים מכל הדברים האלו? זה אפשר עוד ועוד, אמרנו כבר לקרוא במדרש. מה רואים מכל הדברים האלו? בית המקדש זה לא הבית, ולא היופי שהיה שם, וגם לא הכלים. ודאי שהיה דבר נפלא. הארון והמנורה והמזבח וכל הפרטים, פרטי פרטים, אבל לא זה. מזבח בסדר, היה מזבח זהב, היה ארון, היה קרובים, אבל לא זה, הנקודה היא השכינה שהייתה בבית המקדש. והיא לא הייתה בבית המקדש, היא הייתה בכל מקום, בארץ ישראל ודאי. השכינה הייתה, זה היה משהו אחר בכלל, זה היה משהו אחר. עולם אחר היה, כמו שפה אומר, ותרם יחשיך, יחשיך תורה, יחשיך נבואה. זאת אומרת, והחורבן הזה זה לא שהיה רק עד, הוא יחשיך לו, ומה הלאה? האור הזה חזר. עד היום, כמו שאמר, נשבע הקדוש ברוך הוא, שהשכינה לא תחזור. זאת אומרת, שלא בוכים על חורבן שהיה אז בכלל. זה סתם טעות, זה טעות. בית המקדש נשרף, השכינה הסתלקה. ומה הפירוש? הוא היה כמה? 3.5 שנים? 3.5 שנים הוא היה בהר הזיתים, מה הפירוש? הוא היה שם שאתם גרים מעלי הזיתים. מה הפירוש? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עוד לא התרחק לגמרי. עוד היו אורות, היו עוד אורות, נכון? יותר חלשים. אבל היו דורות, במה זה התבטא? אפילו בדברים הכי פשוטים, שעדיין הייתה תורה יותר, גם היום הייתה לנו תורה, אבל כמה עד שאדם משיג סוגיה אחת? כמה? כל מי שלומד יודע את זה, כמה קשה להביא, להגיד את הסוגיה הזאת, אני יודע. אני כבר אולי סיפרתי, שהרב שחט אמר לי, ככה אני הייתי איתו מאוד בלבל, היה אומר לי הרבה דברים שהוא לא אמר לאחרים. אמר לי, תאמין לי שאין לי שום סוגיה בשעה שברורה לי. ואני האמנתי לו. תאמינו לי שאני האמנתי לו. ידעתי מה הכוונה אצלו שיהיה ברור. אין סוף לזה. כל מי שלומד את זה, אין סוף לתורה. כי התורה היא נצחית. לא שייך שיהיה לסוף. התורה היא באה מעולם עליון. לא שייך בכלל העולם הזה. של עולם שלמעלה מן הזמן. זה נצח. אז, ומה לנו כבר יש תורה? איזה תורה יש לנו? וזה לא באשמתנו. בוודאי, אדם צריך לעשות מה שהוא יכול, אבל זה לא באשמתנו, כי השכינה איננה. אותו דבר, אין נבואה. מה פירוש של נבואה? למה אין נבואה? יש מסילת ישרים שכתוב שם, מעולים ועולים ועולים מגיעים לרוח הקודש. זה שייך בכלל. אולי זה, אני לא יודע. אולי. יכול להיות אחד מהם. לא מאמין גם שיש. מה הפירוש? כי הקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו. אז זה לא שרק אז השכינה הלכה, והלכה להר הזיתים, והולכת עליו, והולכת עליו, וכל פעם נהיה יותר חשוך, ויותר חשוך, ויותר חשוך. מה שהוא אומר פה, בטרם יחשיך, זה נמשך ונמשך ונמשך. ידוע מה שהגרא אומר, הגרא אומר שאחרי המקדש, זה כאילו נשארו גוף בלי נשמה, עם ישראל. מבחינת הרמה כל כך הגבוהה שהייתה קודם, זה גוף בלי נשמה. אחר כך הייתה ירידה שנשארו עצמות יבשות. גם הגוף הוקל. נשארו עצמות יבשות. אומר, ביותר מאוחר, גם עצמות לא נשאר רק אפר. אפר, אפר. הוא אומר, ועד זה נאמר, התנערים מאפר קומי. התנערים מאפר קומי, זה לא זה. התנערים מאפר, אומרים לעם ישראל, אתם שחקו אפר. זאת אומרת, האמת, זאת האמת, שעם ישראל וכל יחיד, לא נדבר על העם, צריכים לחשוב על האדם על עצמו, ממילא זה כל העם, כמובן. הרמה שלנו היא כל כך קטנה, באין ברירה, הכל כי השכינה איננה. אז אם אדם הוא לא רוחני, זה לא מעניין אותו, בכלל לא מבין את זה. אי אפשר להגיד את הדברים שאנחנו אומרים פה בכל מקום. פה ברוך השם, כל הציבור פה יודע מה זה, הוא יודע מה אין לנו, מה אין לנו, כמה חסר לנו. ומי שרוצה להרגיש משהו, דיברנו על חלק אחד, על הבנת התורה, ועל ידיעת התורה, כמה היא גדולה מבחינת הגודל אפילו. כמה היא גדולה, אז אומרים, בא בירושלמי, תוסף את המפיל, אומרים, בנשימה אחת את הכל ודאי. וגם זה עוד, וזה גם עוד כלום. אבל אין סוף לתורה ואין לחוכמה, בכל, כל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הקדמה של הרמב"ן על התורה, מה הוא עושה מהתורה, מהחומש אפילו. איזה משהו ענק, אין לנו תפיסה בכלל זה. גם הוא לא הייתה לו תפיסה בכל הדברים. הוא כותב באמת דברים, שדברים שמה שהוא ידע, הוא ידע, אומר שמה שלא, אז אף אחד לא יכול להבין את זה. וגם הוא קיבל מסורת על דברים קטנים מסוימים, שהיה כל כך גדול בתורת הנסתר. כל זה חסר. אז זה החלק של תורה, אבל בשאר הדברים, החלק של מידות. כמה קשה לבן אדם לעקור מידה, עד שהוא עוקר מידה, עד שחצי עוקר אותה, נכון? הוא עובד על עצמו, אז הוא משתנה. אבל להרגיש בחסד, להרגיש את השני, להרגיש את השני, עוד לפני שאתה עושה חסד, להרגיש שאני מצטער, תבין שהוא מצטער, תרגיש את זה קצת, הוא שמח, תהיה שותף לשמחה שלו. הדברים הכי מינימליים, אני לא יודע איך להתבטא ברמות יותר גבוהות. אבל באמת ככה, אפילו הדברים האלו, זה כל כך קשה כל דבר. למה? כי השכינה מסתלקת ומסתלקת, אבל לא שהיא הסתלקה באמת, ואנוכי אסתיר אסתיר פנת, זה לא שהיא לא נמצאת, הקדוש ברוך הוא מסתתר, היינו, תמיד שישנו, כמו שאמרנו בהתחלה, הוא בכל מקום ישנו, מה שייך לגידו עינינו, אבל הוא מסתתר, האור, האורות הללו הם לא מאירים עלינו, כפי שהיה אז. וכך אותו דבר להתפלל, מישהו אמר לפני כמה ימים, על רב שלום זלמן נוירבך, הוא התבטא פעם ככה. סיפרו לי את זה ממש כמה ימים עכשיו. מישהו סיפר שהוא אמר, פעם הוא בא הביתה שמח, שאלו אותו בא, מה הוא שמח? הוא אמר, הצלחתי להתפלל את כל התפילה בכוונה. אז הייתי איזה שנגדל איתי, זה אבך. אבך יקר מאוד, שהוא יודע הרבה תורה. אז הוא אמר לי, מה הפעול? שהוא יודעי כמו רב שלום זלמן נוירבך, מגדולי הדור, הוא פעם אחת הצליח להתפלל את כל התפילה בכוונה. אבל זאת האמת. יכול להיות שהוא יתכוון כוונה, לא רק פירוש המילים, הוא יתרגש, הוא ירגיש, לא קבלה, לא מדבר על התפילה בקבלה. זה בצורה פשוטה, אבל נכון, כי קשה מאוד. וזה, אותו חלק שאין לנו בחירה בזה, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אדם לא יכול להגיד, אז למה אני כזה, ולמה אני כזה, ולמה אני כזה? כי אנחנו אשמים, כי אנחנו גוף אחד עם כל עם ישראל. אבל זה היה, זה בית המקדש, הוא הולך, הוא חרב וחרב וחרב וחרב. אז זה לא שצריכים לבכות על ה... ודאי, השורש היה אז, השורש היה עוד לפני שהוא נשרף, כבר הזכרנו בהתחלה, בית שרוף שרפתם. מי שרף את הבית? אותם אנשים שרצו להרוג את ירמיהו בתוך בית השם. אותו דבר ההפטרה שאנחנו נקרא בשבת, גם כן. ממש נורא, הקדוש ברוך הוא אומר, יש פה... איזה מוסר שהוא אומר, ואנשים שמרו את התורה, הוא לא דיבר עם אנשים שלא שמרו. אנשים שמרו, באו לבית המקדש, יקראו קורבנות, עשו כינוסים, עשו עצרות, עצרת כזו, עצרת כזו, כל מיני, עשו מקרא קודש, כל מיני דברים, ודאי, חגיגו חגים, שמרו שבת, ככה זה נשמע בפסוקים שהוא מדבר אליהם. אבל מה הוא אומר? הוא פונה אליהם ואומר להם, שימו דבר השם, זה מה שנקרא שבת חזון. בהפטרה, שימו דבר השם קציני סדום. הוא פונה לעם ישראל, אומר, על הקצינים, קציני סדום, בעיקר הוא פונה כנראה למנהיגים שלה, לשרים, קצינים, שימו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוקינו, עם המורה. לעם ישראל, אומר, עם המורה, קודם דיבר לקצינים, ליותר גדולים, לשרים, עכשיו אומר לעם, עם המורה, סדום והמורה, מסתום רצו להרוג אותו, לא. לא כתוב פה, כמו הסיפור עם ירמיהו. עובדה שבסוף הוא נהרג בסוף. הנכד שלו מנשה, הבן של חזקיהו הצדיק, שאבא שלו לא רצה להתחתן בתחילה, כי הוא ידע ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו בן כזה או בנים כאלה. וישעיהו בא אליו ואמר לו, בשם שלוחות השם, בשלוחות השם, שאתה חיה מיתה. זה היה, למה? כי הוא לא נושא אישה, אבל יותר מזה, זה מלכות בדוד, וסתום גם בגלל זה. אז הוא אמר לו, אבל אני יודע שבנים כאלו יהיו לי. הוא אמר לו, אתה מצווה, תעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז הוא אמר לו, בוא נתחתן, תתן לי את הבת שלך. אולי על ידי שנינו תהיה לנו זכות. אבא כזה, חזקיהו. ואשתו בת של הנביא ישעיהו. בסוף מה יצא? צו נשה שהרג את הסבא שלו, ולפני זה הוא הכניס סלם בהיכל. הוא היה תלמיד חכם גדול, כך אומרים לנו חז"ל. הוא למד הרבה תורה כל זמן שחזקיהו היה חי. אחר כך הוא פתאום קרה לו משהו. אנחנו גם לא מבינים את היצר הרע של אותם אנשים, זה כבר נושא בפני עצמם, זה הכל אותו דבר. אנחנו אין לנו תפיסה גם היצר הרע שלהם, אי אפשר לתפוס מה זה. אבל הגדלות והקטנות בבת אחת הכל, בסופו של דבר הוא הרג את הסבא שלו. סבא שלו ידע שהוא יהרוג אותו, אז הוא אמר שם המפורש ונכנס בתוך עץ. בתוך איזה עץ? כתוב שם, כן? הוא ביקש שיביאו מסור וזה הרג אותו. אז למה נגזר על ישעיהו מוות כזה? כי הקדוש ברוך הוא דקדק שהוא אמר פעם ביטוי בתוך המתמיד שפתיים אנוכי יושב. בסדר, אז נחתך לו בפה או משהו. אבל, אז ודאי שבאו. צועק ירמיהו ואומר להם, למה בשם השם, הוא אומר את הכל בשם השם, שימו דבר השם, למה לרוב זבחכם יאמר השם? מביאים קורבנות כל כך ביומר הקדוש ברוך הוא, בשביל מה צריך את זה? צבעתי עולות אילים וחלב מריעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. לא צריך את זריקת הדם, ולא את הקורבנות, ולא את החלב. נורא ביום. למי אומר את זה? הוא לא אומר את זה אנשים עובדי עבודה זרה. הוא אומר את זה לעם. יותר מזה, כי תבואו לראות פניי, באים לראות בית המקדש, אם זה ברגל או סתם באמצע השנה. מי ביקש זאת מאתכם רמוס חצר? אני מרגיש שאתם סתם רומסים פה את האדמה. לא צריך שתהיו כאן. לא תוסיפו אבי מנחת שם. אל תביאו לי מנחה, בעיניי זה לא שווה כלום. פטורת, תואבה היא לי. הפטורת לא שווה לי כלום, זה תואבה. חודש ושבת קרוא מקרא. עושים את הציבור בחודש ושבת. יש מושג של מקראי קודש. עושים את הציבור, עושים, וגם בראש חודש כנראה. וגם זה רש"י אומר גם לקרוא. נאספים לקרוא הצרה והאספה, גם ראש חודש. לא אוכל אבן והצרה, זה לא הולך יחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסבול הצרה, הצרת ואבן. אבן, בלב. אחר כך הלאה. ופר ישכם כפיכם מעלים עיניים מכם. שאתם פורסים, מה אתם פורסים כפיים? כפי שמעתם. מתפעלים לקדוש ברוך הוא. גם כי תרבות תפילה אינני שומע. לא שווה התפילות שלכם. וכן הלאה. בסוף הוא אומר, אבל יש תיקון, יש תיקון. אם תבואו ושמעתם, אם אתם תרצו, תשמעו לי, תו בארץ תאכלו. נשכח את הכל. את הכל נשכח. זה הפסוק קודם גם. רחצו, יזכו, הסירו רוע מעל אליכם מנגד עיניי. תרחצו את עצמכם, תתארו, חידלו הרע, לימדו היטב. מסבירים מה זה לימדו היטב, אבל למה אפשר לזה פשוט? לימדו היטב, תלמדו כמו שצריך. תלמד היטב, מה זה תלמד היטב? הם גם מסבירים, לימדו היטב זה תלמדו להטיב. גם זה נכון, תהיו בני אדם. וכן הלאה. ואז, גם הוא אומר, לא כונה בדבר חי אומר השם. אני ברגע אחד יכול לחוק את הכל. הדרישה שהייתה אז מעם ישראל, זה משהו, מאיתנו אי אפשר לדרוש ככה. אבל כי השכינה הייתה, אומרים, זה לא, איך אתם פה ושם לא בסדר? אפילו מהאנשים הגדולים. ודאי שאמרנו כבר, אפשר להבין את היצרה שלהם ואת הכוחות. אבל זה מה שהנביא אומר לנו. זאת אומרת, שבעצם אנחנו, שאנחנו במצב לגמרי, לגמרי אחר, זה לא שאנחנו, אנחנו צריכים לבכות על בית המקדש לפני 2500 שנה בערך, או בית שני שכבר הזקנים שהוא נבנה כבר בחור, שבאמת היה חסר החורבן, השכינה בעיקר זה היה כבר בבית ראשון. נכון שבית שני היה גם משהו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל כל כך הרבה שנים, זה לא כבוכים על מה שהיה אז, בטח אין טעם לבכות על מה שהיה, אנחנו בוכים על מה שיש היום, וזה בעיקר זה על, לא על החטאים, חטאים זה עוד פרשה. אנחנו בוכים קודם כל שגם שאין לנו, אפשרות להגיע לרמה כלשהי, קצת יותר מרוממת. ודאי חוץ מכל זה יש הרבה דברים, אבל זה נשמע כאילו שהם קטרגים אם מדברים על הדברים, אני לא כבר יודע שיש כאלו שלא מרוצים שאני מדבר על זה. אתה רוצה לשתוק. אבל באמת, ככה שזה גם כן, אבל זה כבר הרגשה ש... לאדם שהוא רוצה להיות ברמה, אז הוא לא יכול כמעט, כל הזמן ניסיונות, ואני מדבר עוד לפני שנזכרתי עכשיו, עוד לפני שבא לעולם היצר הרע החדש, שבסופו של דבר הוא לימות המשיח, תמיד אני אומר את זה, אי אפשר להדגיש את זה, כאן להדגיש את הטכנולוגיה הזה לכבוד לימות המשיח, שאז יוכלו לראות דברים שיהיה פלאי פלאים. הרמה אומר שאהבת השם זה מסתכלים על הבריאה, להתבונן בה, דרך הטכנולוגיה הזאת יוכלו לראות כל הבריאה, דברים פלאי פלאים, פלאי פלאים. בינתיים הקדוש ברוך הוא אמר לסדרה אחת, שהוא נברא שלו, שהוא שליח שלו, אומר לו, כך תקפוץ על העגלה. כי בקפטן עם משיחה זה צריך להיות מלחמה כזאת, על, כמו שחזל אומרים לנו, מלחמה כזאת על כל הקופה. מצד אחד זה חוצפה יסגיה וכך וכך, איזה נפילה, אמת נהדרת, חסר האמת. אמת איננה. אז זה לא עליכם, זה חזקם. כל כך קשה להיות אמיתי, כל כך קשה. אי אפשר כמעט לחיות בעולם להיות אמיתי. שאתה אמיתי יצא לסגור את עצמך בחדר להישאר שם. זה כל כך קשה. כי קשה, כי גם היצר הלא נותן, וגם הכל הכל זה ניסיונות כל כך קשים. לא פשוט. הולכים לכותל, כל מקום שאתה בא, ניסיונות וניסיונות וניסיונות וניסיונות. אז זהו, כשאומרים לנו לבכות על בית המקדש, גם בהלכה כתוב, אפילו על סעודה מפסקת כתוב, כי הרמב״ם מעתיק את זה, למדנו את זה אתמול במנהרות, דיברנו על הרמב״ם, דיברנו מבחינה הלכתית, אבל שכמי שמתו מוטה לפניו, בסעודה מפסקת אדם כבר צריך להרגיש. וגם תשעה באב, עד לעת ערב, ככה הוכחנו, הריטב"א ועוד, עד לעת ערב. כמי שמתו מוטה לפניו, אדם צריך להרגיש בתשעה באב. מה מתו מוטה לפניו? כי כל כך הרבה שנים עברו מאז. זה לא משחק. כתוב בהלכה, גם כן, כתוב בהלכה שתלמידי חכמים אין נותנים זה לזה שלום. אם אחד אמר לך שלום, כי הוא לא תלמיד חכם, אתה לא לענות לו, לא לפגוע בו, אתה עושה לו שלום ולחש, אלא יושבים דבויים או נדים ונאנחים כאבלים. מה זה, זה הצגה? מה זה? זה לא הצגה, הרחוק מאוד מהצגה. כי הם צריכים להגיד, ככל שיותר אדם הוא תלמיד חכם, יותר מרגיש, כמה אני תלמיד חכם? לא רק לחשוב על האחרים, כמה אני תלמיד חכם? כמה הייתי רוצה, וכמה אני לא הגעתי, כי חלק גדול זה כי השכינה לא נמצאת. כי היא לא נמצאת עכשיו. לא רק שלא נמצאת עכשיו, שהחורבן הולך וגדל 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 עוד יותר ועוד יותר. חורבן לפניך. זהו. אנחנו נולדנו כבר באנוכי אסתר, אסתיר פניי. בפסוקים, אני לא רוצה להאריך כבר זה, אבל יש בפסוקים כל כך בדברים, פשוטו של מקרא, גם בספר דברים. הקדוש ברוך הוא אומר שיסתיר את פניו בסוף הימים. ואז יאמרו ישראל, שכל מה שהולך זה שהשם עזב אותנו. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, לא עזבתי אתכם, לא עזבתי אתכם, זה לא נכון. תזכור את זה כתוב.
אני
גם לא זוכר. זה השירה. ויאמר השם ומשה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה בזנח אלוהי נחר הארץ, אשר הוא בא שם על קרבו, וכו' וכו', וחרה פי בו, ביום הוא ועזבתי, והסתרתי פניים מהם. זה אסתר הראשון. ואז הומצאו הוראות רבות וצרות. אנחנו לא דיברנו על החלק, אז צריכים לזכור את זה, כך נזכיר. אנחנו לא דיברנו על החלק הגשמי, אנחנו דיברנו רק על הצד הרוחני. פה כתוב שיהיה אסתר פנים, ואז נמצאו רעות רבות וצרות. כי פשוט היו צרות. כי הקדוש ברוך הוא הטוב, זה לא שייך שיעשה צרות. לא שייך שתהיה מחלה, ואסיר אותי מחלה מקרבך. לא שייך שיהיה איזה פגם בצורה של בן אדם. כולם צריכים להיות יפים ונהדרים וגדולים. איננו מושג בכלל מה זה. לא שייך שום פגם. שפע ושפע ושפע של ברכה. צריכים ללכת לעבוד, מה פתאום? נכון שהקדוש ברוך הוא גזר על אדם הראשון שקצת יתרח, אבל כמו היום, פרנסה, שפע ושפע, הכל זה בגלל זה, הסתרתי פניי, אז יש צרות. וגם ראינו את זה הרבה ברמחל, זה הכיוון. ואז יאמר העם ישראל, ואמר ביום ההוא לא, כי אין אלוקי בקרבי מצאו נערות האלה. יגידו, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו. הוא עזב אותנו, סילק, אומר הספורנו, בשביל שסילק שכינתו מתוכנו היו אלו לנו, ובחשבם זה לא יפנו להתפלל, ולא לשוב בתשובה, אבוד, גמרנו. מה יש לבכות על מה שהיה? נגמר, נשרף, הלך. אין כלוקה, אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא נכון, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. זה סך הכל אסתר פנים, אלא, כמו שהוא אמר קודם, מה החידוש פה? הוא אמר קודם, הסתרתי, אבל העם יגיד, הוא לא יבין שזה אסתר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה סך הכל זה עוד אסתר ועוד אסתר. כמו שהרש"י מביא את הפסוק בישעיהו, וחיכיתי לשקד, לא וחיכיתי לו. כן, איך זה מנוגד שם? וחיכיתי לשם המסתיר פנה מבית יעקב וקיוויתי לו. נבואה של ישעיהו. אין לך נבואה קשה כאותה שעה שאמר משה ואנוכי אסתר אסתיר פנה, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואנוכי אסתר אסתיר פנה ביום ההוא. ואז זה אומר להם, איפה תראו שזה רק הסתר פנים? כתבו לכם את השירה הזאת. פרשת האזינו, כל ההיסטוריה מההתחלה עד הסוף, מה שכבר עבר, רואים איך התקיים בדיוק בדיוק. זאת אומרת, זה לא נכון שאין השגחה, שאפקר. רואים עכשיו כל התקיים בדיוק בדיוק בדיוק. ממש. והוויכוח שם בסוף מסכת מכות, שאמרנו סוגיה קשה שם, גם כן הם הולכים ורואים שועל, אמרו זה לא לפי התוכנית, זה לא יכול להיות. אם יש השגחה, אז איך במקום הקדוש הזה יכול שועל ללכת? מילא בני אדם שלהם בחירה, אבל איך שועל הולך פה? הרי שכינה פה, קצת שכינה, קצת, טיפת שכינה, איך שועל הולך? זה מה שהם בחו. שואל אותם, מה אתם בוכים? באמת, למה אתם בוכים? לא, ולא נבכה, שועל הולך ולא נבכה. אבל מה הבעיה? למה נזכרתם עכשיו לבכות? כי השועל הוא מדגים להם כאילו אין כלום, אז הוא עושה להם חשבון שם, שעד רבה, זה הוכחה, זה הוכחה, טוב, התוספות דנים, מה הייתה ההוכחה שלו, ומה הוא... אבל החלק השני עוד ישבו זקנים וזקנות לחובות ירושלים. אז זהו. איך הגעתי לזה? אני לא זוכר, כי המרכב בית החומש, בית החומש. השכינה לא הסתלקה מעולם, השכינה נמצאת, רק זה אסתר ואסתר ואסתר, ועוד יותר אסתר ועוד יותר אסתר. זה בעצם מה שיש לנו. והחורבן ממשיך וממשיך וממשיך. והכוח של הבחירה, נכון? תמיד יש בחירה, וזה מאוזן, זה לא שיש יותר. תמיד זה נשאר באיזון מוחלט. מזל, כמו שרואים בחזל. אבל נכון, אבל המצב הוא כזה ש... מצד אחד זה נורא והיום, מצד שני זה בכלל לא ככה, יש צד שני לדבר, ודאי, יש צד שני, אבל נשאל ככה, כפי שאמרנו, בוכים, אז צריכים לבכות על המצב הזה, מה זה מועיל שבוכים? טוב, זה לא על בוכים על מצב, על חלב שאת תשלח, אבל בכל זאת, מה התועלת של בחייה? צריכים להיות שמח, צריכים להיות מאושר, מה זה לבכות? בעצם הבכייה זה גם כן לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים, שבוכים על מה שהיה. נכון שמתעוררים על ידי שקוראים את האסונות הגדולים שהיו, כי ככה הטבע, אתה קורא בנביא, אתה קורא בחזל, ואתה בקינות, אבל האמת היא שהבכי צריך להיות בכי של געגועים. הבכי זה לא רק למה אנחנו מסכנים כל כך, צריך להיות הבכי, כמו שרשי אומר שם, את זה אתה יכול להביא. רשי בין שיר השירים, אני אוהב את הרשי הזה כל כך שאני מוכן לקרוא את זה 10 פעמים ביום. אני לא אקרא את כל הרשי, כל שיר השירים בעצם בנוי על זה, כל שיר השירים בנוי על זה, על כך רשי מתחיל בהתחלה. עם ישראל, אמנם שלמה שר את זה, אבל זה שיר על הגלות שתהיה, על הימים שלנו, געגועים, 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 וגם כאילו משחקים עם הקדוש ברוך הוא, מתגעגעים וזה, הוא מבקר, נו תפתחו את הדלת, לא אני צריכה להתלבש, אני צריכה זה, הלך פותח את הדלת, הוא הלך כל הזמן, בעצם זה מה זה? זאת אומרת, הגעגועים לקדוש ברוך הוא ומצד שני הוא חייב לנהוג איתנו ככה, כי זה הרוצה הרי שאנחנו נבנה את עצמנו, בטח שיכול להתגלות וזה יקרה בסוף שיתגלה, אבל מי שיזכר רק אחר כך הוא יפסיד הרבה מאוד. אבל רק הקטע הזה הקטן ברשי, ישקני מנשיקות פיו. מה זה ישקני מנשיקות פיו? קודם כל רשי אומר, מה זה מנשיקה בפה? סתם דבר מעניין. אז רשי אומר, לפי שיש מקומות שנושקים על גב היד, נותנים לרב נשיקה על גב היד, ויש נותנים על הכתף, אני לא ראיתי, אבל כנראה שיש גם דבר כזה.
אתיופי.
כן, יש? אתיופי. כן, על הכתף. אך אני מתאבה ושוקקת להיותו נוהג עמי כמנהג הראשון, כחתן אל קלה פה אל פה. ישקני מנשיקות פיו. זה השיר אומר את דפיה בגלותה ובאמנותה, מי ייתן שכן יהיה מלך משיקות פיו כמו מאז. כל הזה געגועים, געגועים, מתי נזכר את זה? כל הספר מהתחלה ועד הסוף, גם אם לומדים אותו כפשוט, לא, זה לא תודה, אבל ההרשה הזאת שאם יש לאדם לב, אז ממש ככה כל הבכי של תשעה באב הוא צריך להימשך הלאה, בטח, הגעגועים לקדוש ברוך הוא. אחד הדברים ששואלים אדם, שהוא הולך מן העולם, שואלים אותו, גמרא מסכת שבת, עכשיו לאתה לגמרא, מאוחר, עסקת ונתת באמונה, דבר ראשון, מה פשעת? היית בן אדם בעברית שלנו, היית בן אדם? רואים את הגנה ורמאי וכל המסחר שלך היה זה, דבר ראשון. אחר כך עוד כמה דברים. אבל לשם, בטח, קבעת העיתים לתורה, גם אם לא היה לך זמן ללמוד כל היום, קבעת העיתים לתורה. הדברים הבסיסיים ביותר שיש שם, שואלים אותו, ציפית לישועה? מה השאלה ציפית לישועה? מה כל כך זה דבר חשוב? יש בתורה איזה מצוות עשה שכתוב לצפות לישועה? לא יודע. בטח צריך. יש? יש, יש אומרים שזה אנוכי השם אלוקיך. אז מי אמר את זה? סמק או מישהו?
סמק.
בסדר. אבל זה לא רק זה, ציפית על ישועה, זה הקדוש ברוך הוא שציפית על ישועה. וגם הרמב״ם, בעיקר ה-12, הרמב״ם אומר שם, ב-13 עיקרים, מי שחי, מאמין ב-13 עיקרים, הכוונה היא לא רק מלספה ולחוץ, יש לו עולם הבא, אסור לסנוע אותו, צריכים לאהוב אותו, וכך וכך, מה זאת אומרת, אפילו אם הוא אוכל ביום כיפור, אפילו אם חלל שבת. אבל כי הוא לא יכול להתגבר, כי הוא מאמין אבל בכל לאחר, 13 קרים, זה לא תמיד, זה כמעט לא יכול ללכת ביחד, אבל אף על פי כן. אז מה אחד העיקר ה-12 שצריכים להאמין שיהיה משיח, וכפי שהרמב״ם כותב, שמי שלא מצפה לו, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחר כאלו בכל יום שיבוא. נכון, זה לא הנוסח שברמב״ם כתב, ברמב״ם זה יותר בעריכות, אבל לצפות למשיח, ציפית לישוע, מה זה נוגע לעיקרים? מה זה נוגע לעיקר הפירוש הוא שכל העיקרים זה כפירה? החמישה הראשונים, שיש בו עולם שהוא יחיד, ושכך וכך, וזה אחר כך ארבעה של תורה, להפך, ארבעה ואחר כך חמישה, של תורה, תורה בן השמיים, משה רבנו, נבואת הנביאים, התורה לא טוב בחלפת, וכך וכך. אחר כך פתאום מופיע משיח, מה זה? כל כך, זה עיקרים הכל, אז מה זה לצפות או לא לצפות, מה זה נוגע לעיקר? אז אני תמיד אומר, ואני חושב שזה נכון ונכון, כל פעם שמדברים על זה, מרגישים את זה יותר. אם אדם הוא לא מצפה לישועה, הפירוש הוא שהוא לא יודע מה זה בכלל ישועה. יותר מזה הייתי אומר, הוא לא יודע מה זה עולם הזה, מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא יודע שום דבר. הוא כופר, הוא מסכן, הוא לא כופר, כי הוא בדווקא כופר. אבל חסר לו עיקר גדול. יוצר לו עיקר גדול. מה הפירוש? אם הוא יודע שכל העולם, כל הקדוש ברוך הוא ברא העולם כדי להיטיב עם הברואים, והטבה היא לנצח נצחים, והעולם הזה זה רק עולם של בחירה, אבל אחר כך נצח ונצח, והכל זה טוב וטוב וטוב. וגם מה שהוא עושה בעולם, הוא מסתיר את פניו, זה רק לטוב, כדי שתישאר הבחירה לבני אדם, שלא כמו ככל הגויים, הוא לא עזב אותנו, והוא נשאר אלוקינו, כמו שבפסוקים רואים, כך וכך וכך, והסוף זה נהיה לכם לאלוקים. ושכנתי בתוככם. זה השיא, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, כדי לא בגלל המצווה שיש מצווה להיות מחובר, כי זה כל הטוב. אין טוב, ההתחלה של מסילת ישרים, יסוד החסידות, שורש העבודה התמימה, שאדם שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו? מה חובתו? צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא אותו שיתענג, אבל מה יתענג? התענוג שאחרי רגע הוא חולף? הנשמה לא נהנית מזה, הגוף נהנה, הנשמה לא נהנית, התענג הדבקות הזאת בשם, שהתענג על השם, לנצח נצחים, ואז הוא מסביר את כל הדבר, זה א' ב' של יהודי מאמין, כשהחיים הזה כל כך בפשטות, שאתם לא חושבים על זה כמעט, אבל כל זה זה, אז אם אדם חושב, זה העולם וזה הבריאה, ופתאום, והוא חי בעולם כזה שכל כך קשה, איך הוא יגיע לזה, אבל לא רק על עצמו, מה יהיה עם כל עם ישראל, מה יהיה עם כולם? אז איך הוא יכול לא לצפות לישועה? זה לא שייך בכלל שהוא לא יצפה לישועה. שואלים אותו, ציפית לישועה? אם הוא לא ציפה לישועה, זאת אומרת שהוא לא מבין בכלל את כל המושג של העולם הזה, ושל כל התוכנית האלוקית, שיהיה, אני לא רוצה להשתמש בביטויים כאלו, אני לא אוהב להשתמש, שיהיה התיקונים, והתיקון השלם, יהיה גילוי השם, יהיה ייחוד השם, זה הכל אותו דבר, אבל אני אומר בכוונה במילים פשוטות, זה אותו דבר. אך זה מה שהקדש ברוך עושה, מה פה שאתה לא מצפה? לא כואב לך? אתה לא מחכה? אם אדם יש לו איזה משהו, איזה, שמישהו חולה וכל רגע הוא, מי יודע מה יהיה איתו, לא מצפה שהוא יבריא, הוא לא מצפה שיעבור איזה טיפול שיצילו אותו, או במלחמה או בכל דבר שהוא. אדם לא מצפה, ילד קטן לא מצפה כי הוא לא מבין שום דבר. הוא לא מבין. הוא יודע שקורה פה משהו וכולם... הוא רואה לפי הפרצותים לפעמים, אז הוא נבהל, אבל ככה נגיד יש איזה שריפה גדולה או לא, זה אולי ילד כן מבין. הדברים אחרים הוא לא יכול להבין בכלל, הוא לא יכול להבין, למה? כי הוא ילד. אם אדם לא מצפה למה שצריכים לצפות, אז חסר לו דבר בסיסי כל כך. שואלים בן אדם, ציפית לירושה או לא ציפית? עדיין. אני נזכרתי המרצה, הבאתי את הספר הזה בשביל להכיר, במקום להביא את הרמב"ן, כתוב ברמב"ן, פה מצוטט הרמב"ן, במילה במילה, כתוב פה כך, הרמב"ן בספר הגאולה, וזה בכתבי הרמב"ן, בחלק א', עמוד רשעים ת', כי אתה כותב את זה, אני אומר איפה. אז כתוב שם כך, הוא אומר, מה היה ציפייה למות המשיח? אנחנו מצפים לגאולה, זה לשונו של הרמב"ן, אנחנו מצפים לגאולה מתקוותנו, למה מצפים? מתקוותנו שנשיג קרבה אל האלוקים. איך נשיג קרבה? ביותנו במקדשו עם כהניו ונביאיו. קודם כל, יהיה מקדש, אנחנו נהיה מהשכינה, נהיה מהכהנים, נראה את סדר עבודה. כולם יודעים שהתוספות אומרים, תוספות, אומרים, למה התורה ציפתה שמעשר שני אוכלים בירושלים? יש תרומה, הכהנים צריכים פרנסה, מעשר ראשון ללוי, כי אין להם נחלות. המעשר ראשון, מעשר שני, בין כך אתה לא נותן לאף אחד. אתה עולה לירושלים. מה זה משנה איפה תאכל את זה פה או פה? כל דבר אפשר להגיד על פיסות זה משהו, אבל מה, התוספות אומרים פשט פשוט. אומר ככה, הוא רוצה שכל בן אדם יגיע לירושלים. אם אין לו כוח, אז הוא ישלח מישהו מהמשפחה שלו. וזה נציג במשפחה. ולמה? 10% מכל היבול שלו, 10 מינוס שהורידו תרומה גדולה ועוד, בסדר, 9%, כמה שם זה יוצא. זה כמות עצומה מפירות של שנה. אז כל העבודה שלהם הייתה חקלאות. הוא לא ייתן את זה סתם לאנשי ירושלים. אם הוא ייתן לי, לא תהיה לו ברירה. אז הוא אומר, בין ככה, אני יכול להיות בחופש בלי כסף, רק אולי דיור. אבל ככה, יש לו בין כך כסף, אי אפשר להשתמש בזה פה. כסף כפשוטו, כי אם זה רחוק הדרך, אז הוא מחלל את זה על כסף באמת. הוא בא לירושלים, יכול לקנות לחם, גבינה והכל, לא דווקא פירות. ובמאכל, בשר, כמו שהתורה אומרת. אז הוא יושב ירושלים, ואז מה? השכינה תשאה עליו. כך כתוב שם. כי השכינה, הוא רואה את ירושלים, הוא רואה את השכינה, הוא רואה את האנשים שמסתובבים שם, הוא רואה את האור שיש בפנים שלהם. זה משהו אחר. אז המילא הוא יהיה, ושלח מישהו מהמשפחה, אחד שיחזור הביתה, אפילו אם זה יהיה בן אחד, כבר ישפיע על כולם. זאת אומרת, זה למה מצפים, הוא אומר, כי נהיה במקדש, דבר שני, ואם מה שיהיה בנו טהרה וקדושה, ויותנו בארץ הנבחרת, ושכינתו שורה אצלנו, נהיה בארץ הקודש, ונהיה, והשכינה תהיה, אז אנחנו ממילא נזכה ליותר טהרה וקדושה, זו עוד סיבה לצפות. יותר מה שאנחנו יכולים להשיג היום בגלות, עם העמים המחטאים איתנו, אותנו, ועם מה שאנחנו בו מן התאומה והשיקוץ, כי אז במה משיח יבוטה ליצר הרע, לא יהיה יצר רע כמו שהיום. הוא אומר, זו סיבה לצפות, זה דבר אחד. דבר שני, 4 דברים בונה. דבר שני, הוא מה שמוסיף עלינו תאווה וכוסף לימים ההם, עוד סיבה שאנחנו נחשפים לימים של משיח, מה שמבארת לנו התורה, שבעובדנו את השם קראו, ישוב האלוקים להטיב לנו כמו שהטיב לאבותינו ויותר. גשמיות, כמו שהרמה אומר, לא בשביל זה מצפים. אומר, אבל דע לך שתהיה ברכה עצומה בכל בכל. לא יצטרכו לעבוד. אם יהיה עבודה בשדות, אז הגויים יעבדו. כך אומר הפסוק במפורש. הם יעבדו כי הם ירגישו צורך, הם ירגישו הלוואי שיתנו לנו לשמש את עם ישראל. כמו שכהן עובד בבית המקדש, לעבדים. יבואו לעבוד, להשתבד לעם ישראל. אז גם בשביל זה, שיהיה לנו שפע, בתור כלים לעבוד השם. דבר נוסף, בנפשנו המתאווה, זה כבר משהו נקודה כזאת, אולי קצת תאווה, אני לא יודע מה הוא מתכוון, מתעוררת גם כן לימים ההם ונחשפה עליהם, אנחנו מצפים, כדי להראות לבעלי דינינו, אנחנו רוצים להראות, תראו מי האמת, אמרנו את זה על ירמיהו, מבחינת, באמת בדקות, הם אנשי הדתות הזרות, כי רוח זרוע, אנחנו נראה להם, הבל ורות רוח, כל החיים שלכם. כי זה טבע האדם שרצונו להיראות לאנשים שלך, להראות לאנשים שלך לק עליהם כאמת איתו. אדם שלו תכונה להראות, תראה מי צדק, היית. אבל אנחנו מקווים שבכל זאת תוכל גם ליהנות מזה. הרמב"ן אומר את זה. נראה, מי צדק, מי צדק. כל ההבל וכל השטויות וכל הזה, תראו מי צדק. דבר האחרון, ונכלל לנו ברצון הזה, שורש מצווה גדולה, כי אנחנו חפצים מקידוש השם לעיני עמים. זה הדבר האחרון. קדש שם שמיים. מה יגידו בעולם? תראו את עם השם, תראו את כל התוכנית של הקדוש ברוך הוא. וכולם יראו, ודאי שלא יראו אותו דבר. אבל כל אחד יראה את הגילוי של השם. מלא הארץ דעה את השם. הגויים גם כן יכירו. אל כן יקבל לך השם אלוקינו לראות מהרה ותפארת וזכה. לעבד גדולים לארץ, והילדים קורות יקראת ונתקן עולם מלכות שדי. כל מיני בשר יקרו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ. יכירו וידעו כל שווי תבל, כי לך תיכה כל ברך, תשבע כל לשון. הכל, הכל מה שאנחנו רואים, כל יום בעלינו לשבח שלוש פעמים. מי שלא מספיק, הוא מציג ועל כן. נכון, יש כאלו. אני לא מספיק להגיד את זה. אבל יש לזה סידורים שאומרים רק עד שם. כך הייתי, אז אני סומך על זה. אבל זה איזה תפילה, איזה תפילה. לא מרגישים את זה. זה מה שאומר, זה הציפייה לגאולה. פילי פלאים. נזכרתי לגמרא בסרט הלכות. נזכרתי לגמרא. זה לא זה שייך לעניין, אבל זה כתוב בגמרא שם. יש פה בגמרא כזאת, רב לזר היה חולה, רב אלעזר, רב אלעזר האמורה היה חולה, חלש, היה חולה. היה לגבי רב יוחנן, רב יוחנן בא לבקר אותו. רב יוחנן היה יותר ממנו בתורה. אמר, חזה דאבי קגני בבית אפל, הוא ראה שהוא גר בבית חשוך, חלונות לא היה שם, חשוך, חשמל בטח לא היה, גר בבית חשוך. מה עושה רבי יוחנן? מה הוא עשה? גל ילדה הרי ונפל נורא, פתח את השרבול, אלים אותו, נהיה אור בבית. פשט נהיה אור בבית. אומר רשי, זה לא איזה משהו כזה. אומר רשי, גילה רבי יוחנן את זרועו, נפל לאור שהיה בשרו מבהיק. האור שלו, הבשר שלו היה אור. לא יאומן, ולא הפנים, על הפנים האלה רואים קצת. זה אנשים שבימי רבי יוחנן לא בימי המקדש. מאות שנים אחר כך, אחרי בית שני בכלל. זה התחלת הסיפור. חזיה דקבחת. ראה את רב לזר, חזה לקבח לרב לזר, נהיה אור, הוא ראה שרב לזר בוכה. אמר לו, מה קבחי? למה אתה בוכה? מה את? הוא ידע שאולי הוא הולך מהעולם, זה לא סתם, הוא היה חולה. אמר לו, למה אתה בוכה? אם משום תורה דולה אפשת, אולי לא, אתה חושב שלא הספקת ללמוד? לא, אין לך כל כך הרבה תורה. שנינו, כתוב מפורש, אחד המרבה ואחד הממית, ולבד שיכבן ליבו לשמיים. כמה אדם יכול להספיק? הוא מספיק. העיקר שיכבה ליבו לשמיים, זה שמביא איפה המקור מהתורה. אבל לא משנה, למדת כמה שאתה יכול, נו, אז מה אתה רוצה? אם מישהו מזונה, אתה בוכה שלא היו לך מספיק כלים, מה זה מזונה? לא הייתה פרנסה, מילא הוא היה עסוק בדברים אחרים, לא יכול היה לחיות יותר, לקח לו הרבה זמן כל זה. גם אז אין מה לבכות, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. זה החלק שלך. כל אדם מקבל גם תורה ויכול גם ללמוד וגם... זה, אז לא היה לך פרנסה, אז הלך לך הזמן על זה. אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה אתה בוכה? מעניין, זה חשבון הנפש, אומר לו, מה אתה בוכה? אמר לו, לא על זה, ואם מישהו בני, אלא מה, לא היו לך ילדים, אני לא יודע או שהיו לו, אז הוא אומר לו, די גרמת עשרה יבי. טוב, כולם יודעים מה זה. רבי יוחנן, אני שמע לזה עצם של בן שלו שנשרף, היה מנחם בזה אבלים, בן עשירי שלו. טוב, אז מה הוא ענה לו העיקר? אמר לו, לא אני בוכה לא על התורה ולא על הכסף ולא על הבנים. מה אני כן בוכה? עליי שופרה דברי בערה כבחינה. מה זאת אומרת? לא על עצמי בכלל, אני בוכה עליך. תראה איזה יופי שיש לך. היד שלך רק פתחת את הזרוע, הוא רק אז התחיל לבכות. הוא חשב שהוא בוכה כבר מקודם. נראה, אני בוכה, איזה שופרה, איזה יופי. הבשר שלך הוא אור, חתיכת אור, הבשר, ולא הפנים, קל וחומר לא הנשמה ולא זה, כמובן הנשמה מהירה בפנים. אומר לו רבי יוחנן, אמר לו רבי יוחנן, עדה ודאי קבחי, את אומר אשי, על זה ודאי יש לך לבכות, אתה צודק, ובחו תרוויו, שניהם בחו. מה הפרוף, מה הוא בחה לה, שיקברו אותו ביופי שלו, אז מה כל כך זה? אז אומר אשי, רשי כותב כך, רשי באמת לא מעריך, אבל רשי רק כותב, כי באמרינה בבמה מציע וסוחר את הפועלים. רשי אומרת שרבי יוחנן היה יפה תואר, הוא אמר על עצמו, אנא השתיירית משפירה את ירושלים, אני עוד נשארתי מהיפים של ירושלים. מה אתה אומר, מה הוא התכוון? כמה נגיד, הרי לפני מאות שנים היה חורבן, אבל אנשי ירושלים זה, הם ודאי כולם היו כאלה, מדברים על כולם, אנשים שלא נפלו ולא עבדו עבודה זרה, שהלכו בדרך השם. אני עוד יש בעולם עוד היופי של ירושלים. הוא אמר זה על עצמו, לא בטוח גאה. אז אומר לו רב לזר, והוא מסכים, הוא משניהם בוכים, אומר, איפה תהיה דוגמה בכלל של שופעת ירושלים? ועל זה בוכו. זה מוכים הרבה שנים אחרי החורבן, אבל הרגיש את החורבן, גם זה כבר עוד מעט לא יהיה. זו דוגמה כל כך נפלאה לחשוב על מה צריכים לזכות. מה? זה סתם איזה מין דוגמה של אני לא יודע של מה. משופרת ירושלים, משהו קטנטן, כמה רחוק, ואנוכי אסתר, עוד אסתר, ועוד אסתר, ועוד אסתר. מצד שני אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו משהו נפלא. שקרני איתקתי קטע, נזכרתי קטע. אבל אחרי הזמן, בואי נכון. בא לי היום קטע, לא תאמינו, היום כיפשו אותו, לא שאנשים אומרים, היום מתכוונים לפני שנתיים. וקטע בעיתון, בעיתון ישן מאוד. לא יודע, חיפשתי מחברת פשוט. נגמר לי אדם דפון. חיפשתי מחברת, מצאתי בתוך המחברת. קטע מעיתון שפעם שמתי אותו. כתוב שם כך. מר בלמלך מג'אנס. כותב ככה, אין נשמה מזוהמת, אין דבר כזה בעולם נשמה מזוהמת, רק יש נשמה שזוהמה הצטברה עליה. הוא כותב גם את הצד השני, לעומת זאת, אין גוף טהור, יש רק גוף שאדם תיארו וזיקחו. הגוף בעצמותו הוא לא קדוש וטהור, אדם יכול לזכח אותו וזכח, אז זה החלק שלה, אבל אין נשמה מזוהמת, יש נשמה שמלוכלכת עוד לכלוך ועוד לכלוך. ובעצם אנחנו אומרים את זה כל יום בבוקר, אלוקיי, אנחנו מדברים על זה מפעם לפעם, אבל תבור את זה שהוא אמר, אומרים אלוקיי נשמה שנתת בי תהורה היא, לא אומרים היא הייתה תהורה כשנולדתי, כל ילד שנולד הנשמה שלו היא תהורה מאוד, זה ברור, ילדים גם רואים על הפנים שלהם, כל הילדים רואים עליהם תהרה, אחד יותר יפה, אחד פחות יפה, אבל רואים, גם אנשים מוגרים, שתלוי, אם יותר דבוקים בתורה, רואים יותר. הנערים מדבר, בחורים, ככה. רואים, מי שירד, רואים עליו כבר ככה, שהוא לא כל כך פשוט. שמה שנתת בי. אבל לא כתוב שנתת בי תורה הייתה, כתוב תורה היא. הנשמה נשארת לעולם עם תורה. ולמה? כל מי שלומד דרך השם יודע. כי זה לא שייך בכלל לתמיד את הנשמה. כי משהו עליון, עליון, עליון. הקדוש ברוך הוא להפך, כי היא נכנסה לגוף האדם, הוא ניתק אותה מן המלאכיות שבה, היא לא יודעת את כל הסודות שהיא ידעה קודם. זה מה שכתוב שאולי, שמקים אותו על הזה, שהוא שוכח. הפשט הוא שהנשמה כשלעצמה היא זה, הנשמה היא טהורה, ואנחנו צריכים לעבוד רק לשמור על טהרת הנשמה. שאלנו שאלה שלושה דפורנותה, שלוש שבתות של פורנותה, שבת זה חזון, זה השלישית. אחרי שבת הזאת, מה יקרו אחר כך? נחמו נחמו עמי, שבעת עיניך מטה. אז השאלה, כל ילד שואל אותה, נגמר תשעה באב, פתאום נחמו נחמו עמי, במה נתנחם? מה השתנה? אם הקדוש ברוך היה בונה את המקדש, היינו מתנחמים. במה נתנחם? מה? ועוד הולכים לך, כפי שכתוב, עוד דרגה ועוד דרגה, הפטרות זה עוד דרגה ועוד דרגה, ככה זה הולך. עד שמגיעים למשהו, קודש שם על ההחזרך. במה מתנחמים? התשובה היא, מתנחמים בזה גופה. אנחנו מתנחמים, אם אנחנו מתאספים, כדוגמה, אם אדם הוא בתשעה באב מרגיש מה חסר וכמה אין לנו וכמה מתגעגעים ורוצים שהקדוש ברוך הוא יבוא, זו הנחמה של עם ישראל. באמת זה נחמו. אם יתאבלו כמו שצריך על מה שאין, אז אפשר להתלחם. אנחנו עדיין קיימים, אנחנו רוצים, אנחנו משתוקקים, אנחנו משתדלים כמה שאנחנו יכולים, ואנחנו נופלים, אנחנו חוזרים עוד פעם, כי נפילות, עליות ורידות, ככה זה החיים של האדם. אנחנו צריכים לשמוח בחלקנו, צריכים לרחם על אחרים שהם יותר רחוקים, שיהיה אור גדול פתאום, ואז הם פתאום יתפסו את עצמם שבכלל לא שייכים לעסק. נכון, חלק תינוקות שנשבו וכך וכך, אבל אדם צריך להיחז מה שיותר, מה שיותר, לצפות, לצפות, ציפית לישועה, הכוונה היא, כמו שאמרנו, ציפית לישועה שהשכינה תהיה ביתנו, היא נמצאת, אבל היא מסתתרת, מסתתרת. אנחנו אומרים, שרים את זה, שרים את זה, זה לחיבור, לחיבר שכחתי, הרי הקדוש שלו, כתידיד נפש.
זכרים.
שם אומרים שם, יגאל הנה, תתגלה ופרוס חביבי על היצוקה שלומך, תתגלה, תאיר ארץ מכבודיך, נגיד אבני שמחה בה, מהר אהוב כיבה מועד. זהו מה שמקים, תתגלה, כל התפילות שלנו בעצם, כל התפילות בראש שנה, עוד ימים נוראים, הכל שהקדוש ברוך הוא יתגלה, יתגלה, יסיר כבר את המסכים שיש לנו. אנחנו מצפים שזה מה שיהיה, ולבי שהשנה, אני לא יכול להתבטא ולהגיד ללבי של נצום, אני לא מרגיש, זה אמיתי שאני אומר את זה מהלב. אבל אני יכול להגיד שהלוואי שלי זה הצום האחרון, וככה יכול להיות גם שלא נצום, פחות יכול להיות. מסתם אנחנו קרובים, 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 זה ברור. לא דיברנו על איראן, על ההסכם, שברור אצלי שזה קידום עוד ועוד ועוד, וכל המהלך ששיש בתיקון העולם עם השליטה של הרע והרוע והכל והכל לפני הגילוי של האור, ודאי. לא דיברנו על הטכנולוגיה מספיק, על כל החושך שכל כך קשה להחזיק מעמד, כמה נערים נפלאים ונהדרים פתאום לפתע פתאום נופלים, כי זה מין יצר רע שכל כך קשה להתגבר עליו. לא דיברנו על הרבה דברים, אבל מה זה משרש? לא הזכרנו את הדברים, אבל כשיהיה האור הגדול זה יהיה משהו נפלא, 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 אבל ככל שיש יותר חושך, אז הקדוש ברוך הוא אומר די, נגמר העסק, נגמר, מוכרחים לבוא, ומוכרחים לבוא ולהתגלות, אם לא אז כמה יישארו. נמרות, נכון, יש גם בעלי תשובה ויש תורגות ויש ויש ויש, אבל הציפייה צריכה להיות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. הקדוש ברוך הוא יתגלה במהרה בימינו, נוכל באמת לשמוח, ואני הולך למקום אחר כי הוא צפו
תרחף פה,
עזרת השם, תרחף, עזרת השם, תרחיתי במקום עליך, סליחה אם איחרתי יותר מדי,
צילו שלך
בסדר,
אין מדהים, כי אין מקום השם.
הערכתי יותר מנהל.
אפשר להעריך עוד מסתם.
רק עשר. כן, הבאתי עוד דברים.
רק עשר.
שמחה, כי הרב רואה ש...
רק עשר.
זה לא צודק.
למה? חבל. שילוב סילים. הרי אם זה הצום האחרון, אז כבר לא נשמע את זה.
אני אספר מה היה. אני אקלוט מה איך עושה לו.
אבל לכאורה משל שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו, לכאורה הוא לא מדויק כל כך. הוא אמר לו משל באיזה אדם שגרס את בנו והבן מת, לכאורה משל הציבור הזה, זה לא שהבן מת, זה הבן גרם לעצמו
בביתה.
הוא שנה מה, אבל מה שהוא איננו,
אפשר להגיד שעדיין הקדוש
אבל אבא מצטער אתם שהוא מת. ירמיהו מרגיש שהוא קשה לו לבכות כי הוא גרם לעצמו, זה מה שאמרנו. הוא אומר לרמיהו, יש פשט אחר? יש לך איזה פשט? מה פשט הוא אומר לרמיהו? מה אתה לא, אתה לא משתתף לי בצער, לא אומר לך איזה בן אדם אתה, בעברית פשוטה זה מה שהוא אומר לו, כאילו מה אתה לא בוכה? טוב, אני מבטר עליך, לך תקרא לאבות, לך תקרא לאברהם, והם באו ותנו תואר שם, איך הם בחו, כל אחד אומר, הילדים שלי, ריבונו של עולם, אני הקרבתי את חיי למען יצחק, עם העקדה, לא הקרבתי, הייתי מוכן להקריב אותו, וזה בא ואומר כך, זה בא ואומר כך. והקדוש ברוך הוא אומר, מה? מה אני יכולתי לעשות? זה הנהגה כזאת, שאין חתוך.
ירמיהו הבין שטוב שהוא מת עכשיו, כי אם הוא היה מחכה עוד קצת, לא לתחייה. ככה הוא מת עכשיו, כשעוד יש לו תיקון, אבל אם הוא היה מקטין עוד קצת, אז גם לא היה תיקון.
אני חושב מה שהמוסתמה מתקרה לזה, אבל לא צריכים דווקא בטל, לא ביור. כי
בעצם השכינה הסתרקה בטט, לא ביהוד, ביהוד זה סתם בגוף היה, בגוף הלכון, רבי יוחנן יכול שהוא אמר, אבל אנשים מה שאנשים אמרים, זה לא עצבה, אבל לדעת האמת, זה כבר נגמר, זה סיפור זה מה, אנחנו מאחורינו.
זה מה שהגמר אומרת, בפועל, עניין ישראל, יסירים, זה היה צריך לקבוע, אבל שהוא חלק אליהם.
לא,
הוא אמר,
לפי
הבנה שלי,
היו צריכים
לצאת להסיר. כן, הרי בכל עם שרה. אבל מה אומר, ומה עם סחלון של כנסת הגדולה? שהבעיה היה שריפה, הצתה. ובעצם אז
זה... לא, זה היה סילוק השכינה כבר היה לפני כן. הסילוק השכינה היה לפני כן, כאילו. אבל יכול להיות שבסוף...
זה לא היה.
לא, אבל העצם שתנו רשות להיכנס, אז זהו, שתנו רשות להיכנס, ואז זה סימן שעשו בזיים. כן, אבל אתה
פשוט,
כמו שהיה ממש בעצם היה
אלוהות. תירזתי באנשים שמצד אחד מתפללים, הולכים לעצרת, ומצד שני, לא שומעים בכל הקדוש ברוך הוא. זה בן אדם, בתוך בן אדם אחד, כל כך הפוך.
האמת היא שגם היום קיים, אבל הם היו, אמרנו שהם יכולים להתאם את היצר רב שלהם, אבל האמת היא שגם היום ככה, אדם החיצוני הוא לא עובד יותר בפנימיות, אז זה יכול להיות סתירה, אבל הוא אומר, זה לא, לא, זה לא הולך יחד, תחליט, זה לא הולך יחד, לא אוכל אבן רצון.
הרב גם יוצא שאנשים למעשה, איך שהרב התחיל בזה, שזקנים שראו, וככה אני חושב לעצמי, אנשים שלא רואים זקנים אמיתיים, שראו זקנים אמיתיים, באמת קשה להם לקרוא, באמת להתאבל על מה, כאילו, זה הנקודה שלא רואים.
גם אם רואים אדם, לא רואים.
אנשים אמיתיים שראו, אנשים,
נכון,
כי אין לנו שום מראי תפיס, כאילו, שוב אחיזה בזה.
זה לא חיסרון, זה לא יודע שהיא משהו חיסרון. לא נולדו עם חיסרון, לא נולדו שזה חיסרון, ככה זה המצוות.
אז אם רואים אנשים...
בכל שטח, אבל אם אתה רואה עמדות, מישהו בא עמדות, אתה אומר, חבל שאני לא כמוך. אתה רואה אחד ש... אבל היום זה אחד ש... יש לו כסף, אתה אומר, חבל שאני מכונית כמו שלא.
לא אומר, גם בהגשות שלך...
החלק הגשמי הוא יותר פועל אצלנו. חבן של דירה כמו שלו, לא מדבר על השם החולים.
זקנים.
לא, אני מדבר גם
בהגשת. זקנים שהיו בוכים כפשוט על הדברים החיצוניים, שאין מזבח, שאין מנורה. הם לא היו חושבים כל כך מה חסר, אלא הם הרגישו קשר למקדש. זה חיסרון?
נכון, לא חיסרון.
אז מה זה?
זה סימן שאז הם שמעתם יותר תאורה. הם חיו אז, כל החיים שלהם היו קשורים למחוברים משם. כל הזכר האנשים הפשוטים, כמו שהוא אמר קודם, שהוא מספרד עם זקנים בוכים. מה שדווקא אתם בלחמים? למה? כי הם כל כך... גם אלו שיושבים ואומרים זוהר.
אבל הם לא בחרו במישור הזה.
הם מחובר בכלל.
הם לא בחרו במישור הזה.
גם היום יש לנו צעשים שבוהים. ככל שאדם יותר ילד שמיים, מגיש את הנושא של השכינה, של הגילוי. הם לא יכולים גם לקרות עכשיו. כל העניין של
השכינה. זה בטח, זה אמרנו. אבל הוא אומר שהם האנשים פשוטים שבוהים. אנשים ונשים שבוהים. למה בוהים? בוכים כי הם מחוברים לשם, עושים, אין לנו. אז הם חיים שם, הם עושים, הנה זה עכשיו נשרף.
אבל שמי שנולד בחוץ לארץ, יותר קל לו היה להרגיש? מי שנולד בחוץ לארץ, הגדל שם, חזן עיננו בשבוע. הייתה הרגשה כזו של לבוא לארץ ישראל, אנחנו מרגישים כאילו נמצאים, אז יותר קשה.
אם החיסרון, החיסרון הוא על הלינה.
היום אדם קשה, הוא לא מרגיש בחיסרון.
באמת מה?
תפוס מישהו, שהוא אפילו לא קופה, לא נראה לך מה, הארץ, באמת לך, כל אמת, הארץ בידיים, והיא מיושבת, ומתקיימות הנבואות, ופונים אותה, ויש לנו צבא, ויש לנו מטוסים, ואנחנו מרחבים פונים. אנחנו
בזה
טכנולוגיה, גדולי העולם, כל מיני דברים, ככה וכמה עושה. כל זה אמת, באמת נכון.
באמת?
באמת, אדם לא מרגיש את העולם המרגיש, אז חסר לו פחות עוד יותר מה שהיה בגלל. החלק הגשמי הוא מסוגע הרבה יותר.
באמת.
שם אנשים פחדו מהשכב שיכול
לבוא לסכין לעבור. זה לא שכה. הסבתא שלי הייתה אומרת, באו לארץ, לא אמינו שיש מישהו שמוכר, יהודי מוכר לא כשר. אני אראה אם פשוט, באו לארץ, כל מי שמוכר, כל יהודי שמוכר אוכל, זה חייב להיות כשר, כאילו זה היה משהו, לא יכול להיות שהם באו, היו בטוחים, כאילו פה זה משהו אחר. זה היה ציפייה כזאת, ופתאום...
אם החיסרון זה השכינה, מה היה היתרון בבניין הבית השני שחסר השכינה? חסרים חמישה דברים בבית שני, העיקר היה חסר.
שכינה הייתה, לא שלא הייתה שכינה. שכינה בעיקר תמיד נמצא. מה, אז ההסתר הוא קצת נכון. שקור שנתן רשות נכון, זה היה ברשות. נתן רשות נכון, תבאו, כל קורבן זה משהו.
האם יכול להיות שאדם, יכול להיות שאדם בוכה, אבל זה לא אמיתי, זה נובע מצרות אישיות, זה נובע מכל מיני דמיונות, מה? או שלא יכול להיות?
החסידות, מה שכן חי, מה שגם כן. שני הדברים זה נכון. זה גם נכון, גם זה נכון. שכן חי, אתה אומר לכבוד השכינה, זה לשום איזה לא מעלי, אתה יודע מה זה? הרבה זה הייתי שם ככה. הייתי ילד, התפלטתי מחסור. משקיע ערק, 90, זה כסו נייציק, 96. 96.
זה אלכוהול?
96. ככה פשוטי, אחרי התפילה,
שם עליכם. שאלי סיים זה.
ואני אומר לך, שמעתי יהיה עלייה. זה ככה. זה גם כן משהו. אתה הולך מסתכלים, אתה מחטט יותר, צריך עוד יותר.